אנחנו עומדים בפרק, עדיין בפרק ז' ביהושע. בשיעור הקודם עמדנו על המיקום של פרק, למה פרק ו'? דיברנו על המיקום של החן בתולדות ישראל. דיברנו באופן כללי מה המקום של החן בהיסטוריה. ראינו שהחן היה מוכן לחטא עוד מהולדת פרץ וזרח. ראינו שאצל החן הותרה רצועה לקבלת העונשים, שבסופם עתידים ישראל לגלות מארץ ישראל, ושמענו סוף פרשת ניצבים. ואצל החן התחילו ישראל להנשים על הנסתרות. זה הדברים שלמדנו עד עכשיו מהמעשה הזה של החן. אני רוצה לעמוד על נקודה נוספת שנשתכחה בשיעור הקודם, או כלומר לא נתנו עליה די דגש, ואני רוצה שהיא תעזור לנו גם להמשך וגם כדי לסיים את מה שהתחלנו בפעם הקודמת. תראו מקור מספר 7, 8 ו-9. כן, אז קודם כל נתחיל במקור מספר 7 בדף מקורות הקודם. ויען החן את יהושע ויום מאומנה אנוכי חטאתי להשם אלוהי ישראל וחזות וחזות עשיתי. מקור מספר 7 בדף הקודם. זה רק סגירת מעגל. אמר ואסי, אמר רבי חנינה, מלמד שמעל החן בשלושה חרמים. אמרנו, יש פה ויכוח עד כמה חטאי החן גדולים. שלושה חרמים, שניים בימי משה ואחד בימי יהושע. שנאמר, וחזות זה חזות עשיתי. רבי יוחנן אמר משום רבי אלעזר ורבי שמעון, חמישה. חמישה חרמים, הוא מגדיל. וכו' וכו'. מקור מספר 8, אמר רבי אלה, משום רבי יהודה, חמישה חומשי תורה עבר עליהם החן. עוד יותר גדול. חמישה חומשי תורה, לא יודע איך היהודי הזה הספיק לעבור על כל חמישה, אבל הוא עבר על כל חמישה חומשי תורה. שנאמר חמישה גם. וגם, גם, וגם. אנחנו נראה את זה, עוד נגיע לזה. החן מושך בעורלתו היה. גם את זה, מושך בעורלתו. מושך בעורלתו, הפעולה הזו של משיכה בעורלה, דיברנו על זה, זה בעצם פעולה שרוצה לעשות אותך כגוי. אדם שעורלתו משוכה, הוא גוי. מה העניין הזה אצל החן להחשיב את עצמו גוי? כן, ועוד מצאנו שבעל על נערה מאורסה, כן, זה, כן, אומרת הגמרא, הוא פקר את נפשו כולי היי, כן, גם את זה הוא עשה. עשה את כל החטאים הנוראים האלה.
למה הגמרא אומרת שזה פשיטה?
כן, כי הוא עבר על חמישה חומשי תורה קודם. הציור של הדמות השחורה הזאת כל כך, החן, כך שעל פניו כשאנחנו קוראים את הפסוקים, סך הכל הוא לקח בחרם, היא דבר שצריך ללמוד. תראו את רב צדוק. אמרנו עוד פעם, זה רק סוגר לנו את השיעור הקודם. וזה שאמרו בגמרא, שהמלאכן שעבר על חמישי חומשי תורה וכו', מושך בעורלתו היה וכדומה, ולמה דרשו בו כל כך לגנאי? אך כיוון שבאחן נכתב חטא ישראל, להשמיענו זה, שאף על פי שחטא ישראל הוא. רוצה לומר, ישראל, למרות שהוא עושה חטאים כל כך גדולים, אף על פי שחטא ישראל הוא. אז כדי שנבין את המסר הזה, אף על פי שחטא ישראל הוא, משחירים את דמותו בצורה הקיצונית ביותר. כמובן שרב צדוק הזה מכוון אל המקור הראשון אצלכם בדף החדש, חטא ישראל, אמר רבי אבא בר זבדה, אף על פי שחטא ישראל הוא. אף על פי שחטא ישראל הוא. כלומר, עשה את כל החטאים הנוראים האלה, אף על פי שחטא ישראל הוא. הדבר הזה הוא נפקמינה לדינה. נפקמינה ישראל מומר. קידושיו קידושים או אין קידושיו קידושים. זה נפקמינה לדינה, אבל אנחנו לומדים את זה מהגדתה הזאת. ואומר רב צדוק, בכוונה החשכנו את דמותו של החן כדי ללמד ישראל, אף על פי שהוא שחור, שחור מאבונות, ישראל. מה? מה זה לא נכון? למה זה לא נכון?
זה לא נכון שבר לדרם הוא עשה, זה לא נכון שמשך בעולתו?
לא. זה לא, כשחזל מספרים לנו כזה דבר, הם רוצים להעביר לנו איזה מסר מסוים. אתה רואה שהפסוקים על פניו לא מדברים על אדם שבא נערה מורסה, מדברים על אדם שבא בחרם.
יש פה גזרות כתוב.
תראה, כדי להסביר את מה שאתה שואל, צריך להסביר באופן כללי את דרכי חזל בדרישת אגדות. בשביל זה, תקרא את ההקדמה של הרמב״ם לפרק חלק, את רבי אברהם בן הרמב״ם, את הכיתות כן, שמסבירות איך לומדים אגדתות, מסביר שם כמה כיתות בלימוד אגדתה, אבל זה לא העניין שלנו עכשיו. כשחזל נותנים לנו מדרש, הם רוצים שנעמיק בו, לא נתפוס אותו בצד הפשוט שלו. ומה הם חלוקים? אם הוא עבר על חמישה חומשי תורה, או בעל נערה מאורסה, מה הדברים האלה באים ללמד אותנו באמת? מושך בעורלתו, מה זה שייך אצל החן? אז מה אם יש גזירת הכתוב? טוב, בסוף השיעור. אז זה... בסדר? אז ככה. מהנקודה הזאת, המשחירה כל כך את החן, אני רוצה להתקדם לשלב הבא. כדי להתקדם, צריך להתקדם כמה פסוקים גם. אז זה נקרא. וישלח יהושע אנשים מיריחו, האי עם בית אבן מקדם לבית אל. אני בפרק זין, פסוק בית. אני מתחיל את הפרשייה החדשה. וישלח יהושע אנשים מיריחו, האי אשר עם בית אבן מקדם לבית אל. ויאמר עליהם לאמור, עלו ורגלו את הארץ. ויעלו האנשים וירגלו את העי. מה יש לנו כאן? וישלח יהושע אנשים מיריחו. יריחו זה שם מקום. אתם זוכרים כבר שלמדנו ששם מקום זה דבר נדרש. זוכרים? שם מקום דבר נדרש. איפה ראינו את זה? היינו את זה ויצאו מן השיטים. אז מה אמרנו? שיטים זה שם מקום שמלמד על סטייה, על חטא. כאן נדרוש מעין זה. וישלח יהושע אנשים מיריחו, מיריחו. מה זה יריחו? יריחו? מה מסמל את יריחו? אז הפרט על... יריחו מסמל את מה שהיה לנו בפרק הקודם. הוא שולח את המרגלים מיריחו. באיזה מצב עם ישראל נמצא עכשיו? מצב טוב זה משהו מאוד מאוד כללי. יותר מטוב. הם חיפשו אל חי בקרבם. יריחו. ולא רק זה, הירדן. כן? זה בלי שום ספק מצב שכולם יכולים לצעוק הקדוש ברוך הוא כאן. הקדוש ברוך הוא חי בקרבנו. יריחו זה מופת. מופת אחד גדול. כמו שאמרנו, אין לזה אח ורע למופת כזה. ההנהגה היא הנהגה ניסית. הוא שולח מרגלים מיריחו. מיריחו לאיפה? תסתכלו עכשיו בפסוק. אני מבקש שתקשיבו, תקשיבו למה, מה כתוב פה? מיריחו, האי. אוקיי, בסדר. האי זה באמת המקום הבא שהם עומדים לכבוש. אשר עם בית אבן. מקדם לבית אל. מה זה עם בית אבן? מקדם לבית אל. מה זה עם בית אבן? מה זה? נכון. באמת אתה קולע, תסתכלו במדרש תנחומה. בית אבן קשור לעבודה זרה. רבי תנחומה ביי רבונה, כתיבה איי אשר עם בית אבן מקדם לבית אל. מקדם קוראים אותו בית אל, ועכשיו קוראים אותו בית אבן. כלומר, בתחילה קראו את שם המקום הזה בית אל, בתחילה קראו בית אל, אבל עכשיו קוראים לו בית אבן. מה רוצים? מה המדרש הזה רוצה מאיתנו? מה הוא בא ללמד אותנו? שפעם קראו למקום הזה בית אל. מתי הפעם הזה? אני חושב שזה אצל יעקב. ועכשיו קוראים למקום הזה בית אבן. מקום עבודה זרה. אמרנו, מקומות זה דבר נדרש. צריך לשאול יריחו, כן, אנחנו נשלחים ממקום שאל חי בקרבנו, אל מקום בית אבן, אל מקום עבודה זרה. זאת אומרת, לא סתם אל מקום עבודה זרה, אל מקום עבודה זרה שהיה נקרא פעם בית אל. אתם קולטים פה מה יש? הוא שולח מיריחו אל מקום בית אבן, בית עבודה זרה, שהיה נקרא פעם בית אל. מה זה חשוב? מה זה בא ללמד אותנו? ללמד אותנו על מצב של המשרד. יותר, תפרט. נפילה לעבודה זרה. נפילה, אתה שומע, אני שומע קצת. אתה אומר נפילה לעבודה זרה פה, אבל ראינו איזה עבודה זרה פה. ביריחו ראינו אל חי בקרבנו. מה אנחנו הולכים לראות בפרק הזה? אנחנו הולכים לראות יציאה למלחמה באופן טבעי. נכון? האי יוצאים אל המלחמה באופן טבעי. ובמלחמה הזאת מה קורה? במלחמה הזאת מפסידים. איפה האל חי של הפרק הקודם? איפה בית אל? בית אל הופך להיות בית אבן. חס ושלום. לא היה עבודה זרה, הוא אומר. מה עבודה זרה? בית של עבודה זרה, אני אשאל אותך. איך אנשים מאמינים בעבודה זרה? מה גורם להם להאמין בעבודה זרה? לא יודע אם אתם מרים למה שקורה. יש כל מיני בבות. למיניהם. בבות. איך מאמינים בבבא? מופתים. אמרת, מופתים. הבבא הזה עשה איזה מויפת. אני לא מדבר על חכמי ישראל האמיתיים. מדבר על בבות. שיודעים שהוא לא תלמיד חכם. עשה מויפת. פעם אחת עשה מויפת. מה זה מויפת? התפלל על מישהו. אמר למישהו, אני אתפלל עליך. והדבר זה עבד. עבד איתו ועבד בלעדיו. אבל זה עבד. אנשים אומרים, הוא בעל מויפת. הוא בעל מויפת, זה עבד. ואחר כך, היה לו פוקס עוד פעם, זה עבד. בפעם השלישית זה כבר לא צריך לעבוד. זה כבר נתפס. כבר נתפס, יודעים שהוא בבא. כך גם עבודה זרה, להבדיל. עבודה זרה... היה לה סוג של מויפת. פעם אחת זה עבד. בפעם השנייה, עבד בפוקס, בדרך הטבע, כמו שעובדים דברים. כמו רופאים של פעם, רופא אליל. זה עבד, פעם אחת, פעם שנייה. מעכשיו זה כבר בית אבן. ביריחו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, היה בית אל. ראו בית לאל. אבל עכשיו בעי יש חשש שיאמרו אין אל חי בקרבנו. אין זה בית אל. יחסו את זה לבית את עבודה זרה. פעם היה, עכשיו הוא לא. הוא לא חי. הוא לא חי בקרבנו. תראו, זה רק מילים. כן, ידעו שהיה בפוקס, קרה, כמו שהיום, היה רעידת אדמה. מה שהשתנה זה שעכשיו אנחנו מגיעים אל מקום שהנוכחות של האל היא לא ברורה. היא לא בהירה. טוב. צריך לזכור את זה. את הנקודה הזאת תשמרו. עוד, והייתם צריכים להרגיש בזה. וישלח יהושע אנשים מיריחו העי אשר עם בית אבן מקדם לבית אל. מקדם לבית אל. מקדם לבית אל. אנשי מקרא, תבינו, אנשי המקרא, הם ידעו את כל התורה על פה. כשהם שמעו את מקדם לבית אל, זה מיד קפץ להם משהו. או! רק פעם אחת נוספת, בכל התורה כולה, מקדם לבית אל. פעם אחת! חוץ מהמקום הזה. תסתכלו, זה פלא. מקור מספר 3. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה והכנעני אז בארץ. וירא השם אל אברהם, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. ויעתק משם הארה, מקדם לבית אל. ויתה עולו בית אל מים, ואי מקדם. בדיוק באזור שלנו. אברהם מסתובב. עושה סיבובים. וזה מתאים לפסוק שלנו. חזל מרגישים. זה צועק. מקור מספר 4. הדרשה הבאה שאנחנו הולכים לראות, זה דרשה עמוקה, קשה, ואל תניחו לדרשה הזאת. כלומר, אל תיתנו לסיפור היפה שיש פה לסמות את עיניכם מהרעיון העמוק שחזב רוצים ללמד אותנו. הבאתי בית גרסאות לדרשה הזאת. מקור מספר 4 ומקור מספר 5. אל מקום המזבח, מקור מספר 4. מה תפילה התפלל שם? יודע היה אברהם, אתם רואים את החיבור? מיד, מיד החיבור אלינו. יודע היה אברהם מעשה אחן. בהמשך, בכמן. מקדימה לפסוקים האלה. יודע היה אברהם מעשה אחן שהיה עתיד לעשות. ורואה ברוח הקודש שלא נשתייר משונאיהם של ישראל עד אחד. במה רואה? שימו לב עוד פעם, אנחנו רואים את אותו יסוד שהעונש של החן לא היה אמור לחסל רק את החן, אלא היה אמור לחסל את כל ישראל. לפי כך קרא בשם השם, ואמר, ריבון העולמים, ענני, ומה נחור ותרח שלא ידעו שמך, ולא הלכו באורחותיך, ולא נסו מבית אביהם, הרי בניהם ובני בניהם, יחיו וירשו הארץ. ואני, שנפרדתי מבית אבי, ולא עברתי על ציוויך, והרי בניי נתחייבו כליה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אברהם כבר נגזרה גזרה שלא יוותר מהם אלא אחד בלבד. ושמו יאיר בן מנשה. יאיר בן מנשה. והייתי מרבה את זרו כזרע יעקב. ואתה, שהקדמת תפילה לצרה, לא יהרג מהם, אלא יאיר בן מנשה בלבד. כדי לפדות הנשארים. הדאו דכתיב, ויקום מהם אנשי עי כ-36 איש, אנשים לא נאמר אלא איש, זה יאיר בן מנשה שהיה גדול כרובה של סנהדרין. לפיכך יקדים אדם תפילה לצרה. רגע, רגע. לאט לאט, לאט לאט. לאט לאט. מה כתוב פה? מה קודם כל מלמד אותנו המדרש? קודם כל המדרש בא ללמד אותנו שאדם יקדים תפילה לצרה. אדם יקדים, זה מה שבא ללמד אותנו המדרש בפשטות. צריך להקדים תפילה לצרה. מה עוד? שבחטא חן היו אמורים שונאיהם של ישראל שלא יישאר מהם עד אחד. דבר נוסף, שעשו החלפות. במקום שכל ישראל ילכו, הולך אחד, יאיר בן מנשה. מישהו שמע על יאיר בן מנשה? שמע, אני לא מתכוון שיש איזה שני פסוקים, שלושה פסוקים בתורה שמזכירים אותו ככה, אגב אורחה. מאיפה יאיר בן מנשה הזה הומצא? מאיפה הביאו אותו? עכשיו, זה לא רק שהביאו אותו כאן. תסתכלו במקור מספר 6. גם הגמרא. הגמרא בסנהדרין, בדף מ"ד. וכי 36 היו, הם נהרגו בעין. והלא לא נאמר אלא כ-36 איש, אלא זה יאיר בן מנשה, ששקול כנגד רובה של סנהדרין. תגידו, לא חסרים אנשים? מה הבאתם את יאיר בן מנשה הזה? מאיפה הוא צץ? הרי לפניכם כלל, שחזל מביאים איש מרחוק רחוק, זה אומר שהאיש הזה הוא מהותי ביותר לסיפור. כן? הם בחרו פה באיזה דמות כזאת, יאיר בן מנשה, צריך לברר מי זאת הדמות הזאת. מי זה יאיר בן מנשה ומה מעשהו במעשה שלנו. כן? אז קודם כל נראה מה יש עליו בתורה. חשוב לציין שמותו של יאיר בן מנשה, כן, כשאנחנו מסתכלים בפסוקים, קודם כל אני מבקש, בואו נחזור אל הפסוקים. תראו מה התגובה של יהושע בעקבות מותם של 36 אנשים הללו. כי 36 איש. ויקו מהם פסוקי. ויקו מהם אנשי העי כי 36 איש. וירדפו לפני השער עד השברים. שברים שם מקום. שם מקום. מה מתאר שברים? שם מקום. מתאר את השבר הגדול שהיה בעם ישראל הזה. יש מדרש הזה, לא ניכנס אליו עכשיו. אני מסתכל בפסוק ה', פרק ז'. ויקום במורד וימס לבב העם ויהי למים. זה השבר. תחשבו, עם שיוצא אל מלחמה בגאווה כזאת, שהשם בקרבם, שהם בלתי מנוצחים אחרי שהם ראו את המראה הגדול שהיה ביריחו. הכל הופך למים, נמס. כן? בעקבות מותם של 36 אנשים הללו, שמותו של האיש הזה יאיר בן מנשה. ויקרא יהושע סמלותיו. תשמעו, איזה שבר גדול. כואב הלב לראות אומה שמגיעה לפסגות הללו, ועכשיו ויפול על פניו ארצה לפני ארון השם עד הערב, הוא וזקני ישראל. ויעלו עפר על ראשם. ויאמר יהושע, השם אלוהים, למה העברת האוויר את העם הזה, את הירדן, לתת אותנו ביד האמורי לעבידנו? איזה כאב, איזה צער. ולו הועלנו ונשב בעבר הירדן. תחשבו, זה לא מפלה, יש מפלה של אדם עני. מפלה של אדם עשיר היא הרבה יותר כואבת. זו מפלה של איוב. כן, מפלה שבאה מתוך גילוי אלוקי אדיר. הסתכלות. אבל אני מבקש עוד פעם לחדד, המפלה הזאת, אם אנחנו קשובים למדרש, היא בעקבות מותו של אדם אחד. מה שמציין את המפלה הזאת זה מותו של יאיר בן מנשה. שנסו. אבל מה שמציין את המפלה בסופו של דבר, מה שכואב יותר זה מותו של אדם אחד, יאיר בן מנשה. מה מותו היה כל כך טרגי? אם נסתכל בדרך הטבע, כמו שאנחנו אומרים, אז מלחמות, מתים אנשים. איש אחד שיוצא למערכה, במיוחד שתמיד אפשר לטעון שהם לא מדדו נכון את הכוח של הנלחמים מולם, הם יוצאים עם 3,000 איש, מסתבר שבה יש 12,000 איש, אז זה לא כל כך... טוב, זה קורה, אחד על אחד. אבל מותו של יאיר בן מנשה עושה פה שבר מאוד גדול, וצריך לברר למה. זה, עוד פעם אני חוזר. אז במקור מספר 7.
איפה שבא
יש 12,000 איש? בהמשך. רואים שהמספר האנשים שהם הרגו באה זה 12,000 איש. במדבר, מקור מספר 7, במדבר פרק למד ב', ובני ראובן בנו את חשבון, וכו' וכו' וכו'. אנחנו עסוקים פה בעצם בנחלת בני ראובן. וילכו בני מחיר בן מנשה גלעדה, וילכדוה, ויורש את האמורי אשר בא. ויתן משה את הגלעד למחיר בן מנשה וישב בה. ויאיר בן מנשה, הנה יאיר שלנו, בואו נראה מה מספרים עליו בתורה. ויאיר בן מנשה הלך, וילכוד את חבותיהם, ויקרא את הן חבות יאיר. טוב. כיבוש של עבר הירדן. כן, אז זה הכתר יונתן פה... ויאיר בן מנשה הלך וכבש את כפריהם, הכפרים שלהם, כן, זה חבותיהם, ויקרא אותם כפרי יאיר. טוב, יש כוח. כבש וקרא לזה בשם שלו. ונובח הלך וכו' וכו'. אבל נובח, אנחנו לא מדברים על נובח, אנחנו מדברים על יאיר. ויקרא את הן חבות יאיר, אומר רשי, לפי שלא היו לו בנים, קראן בשמו לזיכרון. זאת אומרת, רשי מגלה לנו עוד משהו על יאיר בן מנשה, שלא היו לו בנים. בפשטות מהפסוקים האלו, יאיר בן מנשה שייך לאיזה שבט? מנשה. מנשה. כן. יאיר בן מנשה. כן. וגם אומרים לנו, מגלים לנו עוד, לכן הוא כובש גם את חצי, את עבר הירדן. כן. הוא 2.5 השבטים, הוא חלק מ2.5 השבטים. גם בדברים... יאיר בן מנשה לקח את כל חבל ארגוב, את גבול הגשורי והמאחרתי, ויקרא אותם על שמו את הבשן חוות יאיר עד היום הזה. בסדר, אוקיי. המקור של דברי רשי הקודמים שראינו, זה בבראשית רבתי. על הפסוק, ויאמר ישראל אל יוסף, ראו פניך לא פיללתי, והנה... הראה אותי אלוהים גם את זרעך, גם את זרעך, ריבוי אחר, גם זה יוסף, את זה מחיר בן מנשה ויאיר בן מנשה שנולדו בימי יעקב. תחשבו, יאיר בן מנשה על פי המדרש הזה נולד אצל יעקב אבינו. אומרת הוא, אנחנו מדברים על אדם מבוגר, כן? שחי את כל התקופה הזו. לפחות. כעיד את הנינן עליהם, אמר יעקב, ומלודתך וגומר, תלד לא נאמר אלא הולדת, מכאן שנולדו לו כבר. מחיר העמיד בנים, אבל יאיר לא העמיד בנים. אז הנה כאן המקור. המדרש גם מסביר מאיפה זה, הוא אומר, הוא מנע, לא מנע, קיצור, לא חשוב לנו כרגע. מה שכן חשוב זה הסיפה של המדרש. ויקרא את הם חוות יאיר, אמר, אחר שלא זכיתי להעמיד בנים שיתלו חלק בארץ, והלכתי ונלחמתי בם, ולקחתי אותה בשביל אחי, או בשביל אחי. הנה אני קורא כל מה שלקדתי על שמי. כלומר, היהודי הזה עשה מעשה, הלך וכבש חלק משניים וחצי השבטים. למה? כי אין לו בנים, אז הוא קרא לזה על שמו. כנראה שהוא לקח את השבט שלו, שעשה בעצמו, שעודד אנשים ללכת לכבוש. כן, לא כתוב. זה מעניין מאוד. טוב, אז בינתיים ראינו שהמסקנה שלנו, אדם כובש, אדם שלא היו לו בנים. אפשר גם שכבר אנחנו יודעים מהגמרא בסנהדרין, שהוא היה תלמיד חכם, שקול כנגד רובה של הסנהדרין. עבר, או, זהו, שהוא זקן מאוד, עבר את כל דור המדבר והוא חי. אתה צודק, אז באמת הגמרא מתייחסת לזה, איך יכול להיות שהוא חי עד עכשיו, והתשובה לזה, כי הוא היה יותר מגיל 60, לכן הוא חי. היה מבוגר יותר מגיל 60. מתי המדבר, מעל גיל 60 לא מתו. אוקיי. דברי הימים. שימו לב עכשיו פצצה. אתם זוכרים כבר את הפסוקים האלו מהשיעורים הקודמים, נכון? למה? כי למדנו את זה. בני יהודה, ער ואונן ושלה, שלושה נולדו לו מבת שוע הכנענית. דברי הימים א', פרק ב'. ויהי ער בכור יהודה, רע בעיני השם וימיתהו. ותמר כלתו ילדה לו את פרץ ואת זרח כל בני יהודה חמישה. בני פרץ, חצרון וחמול. ובני זרח, זה היה שיעור הקודם. זמרי ואיתן ואימן וחלקו ודרה, כולם חמישה. ובני קרמי, אחר אוכר ישראל אשר מעל בחרם. זאת אומרת שיש לנו פה משפחתולוגיה של משפחת יהודה, שבט יהודה. אני בכוונה סימנתי בני חצרון. חצרון התחתן פעמיים. פעם אחת נולד לו את ירחם אל ואת רם ואת כלובי. כלובי זה כלב. תסתכלו, איזה שושלת מכובדת. אתם זוכרים שבני פרץ, בני פרץ מה הם? מלאכים, ראינו כבר. ובני זרח נולד, יצא ממהם מחן. אבל גם הם אנשים חשובים. בני חצרון, חצרון הוא בן של פרץ. כן, אנחנו רואים, תראו איזה שושלת, רק כדי לקרוא קצת מהשושלת, ורם הוליד את עמינדב, ועמינדב הוליד את נחשון, נשיא בן יהודה, ונחשון וכו', הוריד את סלמה, וסלמה הוריד את בועז, ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי. וישי הוליד בכור אליה ואבינדב ועוצם השישי דוד השביעי. דוד יוצא מפרץ. אבל חצרון הלך והתחתן עוד פעם. אחרי כל הסיפור הזה של השושלת הזאת, בא חצרון, אתם רואים פסוק חף א', אל בת מחיר אבי גלעד. והוא לקחה והוא בן 60 שנה ותלת לו את סגוב. וסגוב הוליד את יאיר. והיה לו 23 ערים בארץ הגלעד. רגע, יש לנו פה, לפי זה, יאיר הוא שייך למי? יאיר שייך למשפחת פרץ. יהודה. ולמה ייחסו אותו למחיר? כי מחיר הוא אדם חשוב. איך אני יודע את זה? תסתכלו ברמב"ן. רגע, יש עוד פסוק. ויקח קשור וארם את חוות יאיר מאיתם. לא, טוב, זה לא... או, אז תסתכל, תסתכל, תסתכל. ויאיר בן מנשה. האיש הזה התייחס אל משפחת אמו, אומר הרמב"ן, במקום מספר 11. בעבור שלקח אחוזתו אימהם. כלומר, אני, מה שחשוב לי פה שתזכרו, שהאימא שלו היא מאיזה שבט? מנשה. שמנשה זה הבכור של? יוסף. ואבא שלו הוא מיהודה. לא רק מיהודה, אלא מפרץ. אתם מכירים כזה דבר ששבטים מתחתנים זה בזה? אסור לשבטים. אסור לשבטים לעבור זה בזה. לא תעבור נחלה משבט אחד לאחר. ולא רק זה, כתוב שהוא לקח את הנחלה. אלא מה? שכאן מדברים, כבר תרצו, מדברים פה על חוץ לארץ. תסתכלו במלבי. ועדיין לא הגיעו לארץ. עדיין לא הגיעו לארץ. אז מותר לו להתחתן עם שבט אחר. אבל אני רוצה שתראו פה עוד משהו. יש פה מיזוג מיוחד שלא מצאנו לו אח ורע. יש פה מיזוג בין שבט מנשה, בין בני יוסף, בין הבכור לבני יוסף, לבין פרץ. ניסיון שניסו קצת יותר מאוחר לעשות. דוד התחתן עם בת שאול. ניסו לעשות, זה לא הלך. אבל כאן אנחנו רואים משהו שהוא מיוחד במינו. ניסה לעשות ייחוד. מה הייחוד הזה מוליד? אין לו בנים. כלומר, אם אני רוצה לצייר את זה, כן, שזה, כדי שזה יהיה, זה יהיה מובהק, כן, אז יש לנו פה את פרץ, וזרח, כן, יהודה, אז יש לנו את הזרח שאנחנו למדנו את השושלת שלו, זה אחן, מגיע לאחן, בן קרמי, בן זבדי, בן זרח, לא, הפוך, כן? מלמטה למעלה, אבל בסופו של דבר מגיע אל אחן, שזה הגיבור הראשון של הפרק שלנו, ואם אנחנו מסתכלים פה בצד הזה, אז יש לנו את חצרון, שזה ענייננו, כן? וחצרון יש לנו ניסויים ראשונים וניסויים שניים, ואנחנו מדברים על הניסויים השניים שלו, שהוא התחתן עם, איך קוראים לה?
בת מחיר,
כן? כן, הוא מתחתן עם בת מחיר, אולי צריך לצייר את זה כך, שהוא מתחתן עם בת מחיר, ניסויים שניים. והבת מחיר הזאת מולידה לנו את הגיבור, את הגיבור שלנו, את הגיבור כאילו שחזל מביאים אותו משום מקור, את יאיר בן מנשה. כן. מנשה, מהצד הזה. אז מכאן יש לנו מנשה, ויש לנו יוסף. כן. יש פה משהו נדיר מאוד. אתם זוכרים שדיברנו שבפרק הזה יש מלחמה? כן? אתם זוכרים את המלחמה? המלחמה של בני יוסף עם בני יהודה. של אפרים, שבט אפרים עם יהודה. יהודה חושבים שיהושע מבקש לקחת מהם את המלוכה. והוא מעליל עליהם עלילה, כי הוא מעליל על החן. ועכשיו תראו מה קרה, מי מת במלחמה עם האי? יאיר בן מנשה. יאיר בן מנשה הוא האחדות בין בית יוסף לבית יהודה. מעניין מאוד, זה כבר הופכת להיות דמות מורכבת, לא דמות פשוטה. מה זה בא ללמד אותנו? האחדות הזאת, כן, מהי? מהי האחדות בין בית יוסף לבית יהודה? איפה אתם? איפה?
משיח בן יוסף.
משיח בן יוסף, משיח בן דוד, כולנו אומרים, כן, אנחנו מצפים לאחדות הזאת בין שבטי ישראל, לא רק בין מלך, יוסף היה מלך, ויהודה הוא מלך. זה, בוא נגיד ככה, הכי מלכותי שיש, יאיר בן מנשה. תחשבו, המלכות הזאת עכשיו במלחמת האי מתה. מה זה רוצה לומר לנו? מה רוצים לומר לנו פה? מי מת? לא סתם אדם. מתה המלכות. מה? לא, לפני. לפני, זה עם משה, אצל משה. אתה תראה, הפסוקים שהבאנו הם פסוקים במדבר ודברים. אז אם אנחנו מסכמים את הדמות הזאת של יאיר בן מנשה, הרי יש לנו איש כובש הארץ. לא רק זה איש קופץ, המדרש. המדרש מדבר על זה שמי שהיה אמור לצאת למלחמה הזאת בראש העם, היה יהושע. ויהושע לא יצא. מי שיצא בראש העם, היה יאיר בן מנשה. יאיר בן מנשה יוצא בראש העם למלחמה. והמדרש בא בביקורת אל יהושע. אתה היית אמור לצאת. אתה היית אמור לצאת בראש המחנה. ובמקום שאתה תצא בראש המחנה, יצא יאיר בן מנשה. לכן הם נפלו. רגע, זה מלחמה אחרי זה. זה אחרי, זה לפני. עוד לא, זה עדיין לא לקו. עדיין לא לקו. אז כלומר, יש לנו פה לוחם. יש לנו פה לוחם שממזג את שני הבתים. אמרנו את מלכות יוסף מצד אחד ואת מלכות יהודה מצד שני.
הוא גם זה שאמור להישאר לבד. אם כולם היו מתאים, באמת, כאילו, מה שהתוכנית מראה שכולם לימודו, הוא יישאר כאילו...
או, לא רק זה, אנחנו רואים שקודם כל, תלמיד חכם גדול. תראו, יש לנו פה ממש דמות של מלך המשיח. תלמיד חכם, גיבור, לוחם מלחמות ישראל. זה כבר מצלצל את הרמב״ם. כן. לוחם מלחמות ישראל, תלמיד חכם, רובה של סנהדרין. בית יוסף ובית יהודה ממוזגים. מה צריך יותר מזה? רואים? שהוא יוצא למלחמה. הוא יוצא למלחמה במקום יהושע. כשדמות כזאת הולכת מן העולם, מה זה בא ללמד אותנו? מה זה בא ללמד את היושבים אז, כן, באותה תקופה? הם שומעים שדמות כזאת הלכה מן העולם. מה זה בא ללמד אותנו? אתם זוכרים, הנסתרות להשם אלוהינו, והנגלות לנו ולבננו עד עולם. דיברנו על זה שבפרק הזה, הם מתחילים לקבל עונש על הנסתרות. כלומר, הם מתחילים לקבל עונש על עבירות שחברם עשה. לא שהם עשו, אלא חברם עשה. נראה לדוגמה, אתה תראו, זה משל יפה יפה פה, נותן המדרש. אל גינת אגוז ירדתי. 13, שיר השירים רבה. אל גינת אגוז ירדתי. ישראל נמשלו לאגוז. מה אגוז זה? את נוטל אחד מהקרי, וכולם מדרדרים ומתגלגלים זה אחר זה. כך הם ישראל. לקה אחד מהם, כולם מרגישים. הדו הוא דכתיב, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. מה כתוב? לא יודע, הרימה של אגוזים. אין, הרימה של אגוזים. אין, אתה בא, לוקח אגוז אחד, אתה רואה, כולם מתגלגלים. זה נכון גם בקרמבו. זה נכון בהרבה דברים, זה לא... אבל זה, מה רוצים לומר לנו פה? רוצים לומר לנו פה שמפלה של אחד, שמפלה של אחד תוליד מפלה של רבים. אני אשאל אתכם, זה מדעי? זה מדעי שאם אחד יתנהג לו בסדר, אז האחרים ילקו. תחשבו, אם היה בן אדם אחר מת במלחמה, מה היינו אומרים? איש בחטאו מת, איש בחטאו ימות. כלומר, זה שהיהודי הזה יצא למלחמת העי ומת, מה זה קשור אלינו? זה לא קשור אלינו בכלל. זה לא קשור לאחן. זה קשור למי? לאיש הזה שמת. הוא כנראה היה מלא חטאים. אבל כשדמות כזאת, דמות מושלמת, של תלמיד חכם גדול, של איש מלחמה, בא משושלת מנצחת, מת, מה קורה? עכשיו כבר הסיפור הזה עם האגוזים הוא מדעי. עכשיו כבר יש הוכחה ניצחת לזה שיש ערבות בישראל. שאיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף.
וזה
צעמה עכשיו. אתם מבינים? כן. זה כבר, זה עובדה. זה עובדה כבר, זה עובדה מוגמרת. זה כבר השתנה, נכון. זה הנהגה שונה להנהגת המדבר. וההנהגה הזאת נבחנת דווקא עכשיו, כמו שהסברנו. מבינים? תראו איך הזל מביאים איזה דמות רחוקה כזאת, שעל פניו היא לא קשורה. יאיר בן מנשה, מי שמע עליו? הסתבר לנו שהדמות הזאת היא כלי לשלמות. עכשיו, הבקשה של אברהם אבינו, תראו מה הקדוש ברוך הוא אומר. הוא אומר לאברהם אבינו. נחזור אל המדרש. תראו מה אומר לאברהם אבינו. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. מקור מספר 4. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אברהם! כבר נגזרה גזרה שלא יוותר מהם אלא אחד. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, אני רוצה עכשיו את כל עם ישראל להוציא מהפלויני הזה, יאיר בן מנשה, שלא שמענו עליו כלום. והייתי מרבה זרעו כזרע יעקב. אנחנו מכירים את זה במשה רבנו. ועשך לגוי גדול, ערף ממני. פה אומרים לנו, יש יהודי אחר, יאיר בן מנשה. ואתה שהקדמת תפילה לצרה, לא יארג מהם אלא יאיר מנשה בלבד, כדי לפדות הנשארים. מה זה? מה זה לפדות הנשארים? גם איזה פטנט זה? להרוג אחד בשביל להציל את האחרים? מה? עכשיו אנחנו רואים צד אחר של הערבות. צד אחר של הערבות. קודם אמרנו שהערבות היא בזה שהגדול לוקה. מצד זה שהקטן חטא, והנה תראה, אני רוצה ללמד אותך שכולם לוקים. גם זה לוקה. הנה, רואים, זה ראיה לזה שלוקים. אבל פה לימדת אותנו צד אחר של ערבות. ערבות בזכויות. שהאדם הזה שהוא מרובה זכויות עד כדי כך יכול לחפר על כלל ישראל. ערבות דו צדדית.
כל המקור של הגזרה זה ערבות. כל המקור של הגזרה הוא זה שהחן חטא, כל ישראל ישלמו את המחיר. בא בן אדם שהוא כאילו הזכויות שלו הם, נקרא לזה אולי כנגד המעשה הגדול של החן, והוא בעצם, בערבות שלו הוא בעצם מהפך את הזה של החן.
נכון. כלומר הערבות היא הדדית. אתם שמים לי, דבר מדהים, מסתכלים פה, זה שני, הצדד, שני אנשים באותו צד של המאזניים. אחד מפה ואחד מפה. אחד החן, אוכר ישראל, השני מחיה את ישראל. אוכר ישראל מצד אחד, מחיה ישראל מצד שני. מדהים. למה ערבות שייכת דווקא בשעה הזאת? דיברנו על זה קצת בזה, אני אחזור לך בסוף השיעור. יש עוד משהו שצריך... עוד משהו שאפשר להעיר פה. למה לא בעצם? למה לא? למה לא שעם ישראל ימשיך מיאיר בן מנשה? רק מיאיר בן מנשה! או אינה חינמי, אותה שאלה. אותה שאלה.
שם יש תשובה, משה אבן אומר לו, למה אמרו שלא אמרו כל הדברים?
כן, אבל השאלה פה מתעצמת. שם משה רבנו, אצל משה רבנו, משה רבנו נשאר בתוך ישראל, נכון? כלומר, מה רוצה לומר? בניו של משה רבנו עדיין היו בתוך ישראל. לא רק זה, משם לומדים שמה שהבטיח לו הקדוש ברוך הוא, שבעשך לגוי גדול, לא נפל, שבאמת הילדים שלו, הנכדים שלו, היו באמת גוי גדול. אבל, פה, יאיר בן מנשה, מה קורה איתו? מת. לא רק שהוא מת, הוא מת בלי בנים. אז כמה שאלות? שאלה אחת, למה לא? כן.
אז אומר,
נחשבת לנושא, אבל אין לו בנים, אין לו המשך. אז מה, אז הרקת בן אדם גם בלי המשך. נגדעה יד בישראל.
זה מסוכן החיבור הזה, כאילו, אם עוד לא הגיע
השלב של הגאולה, אז הוא מקבל יותר מדי. קודם כל זה מחזיר אותנו, אני שומע את הדברים שלך, זה מחזיר אותנו למהלך של פספוס השעה. זאת אומרת, הייתה פה שעה, והשעה הזאת נתפספסה. היה פה איחוד בין שבט יוסף לשבט יהודה, דבר שמזכיר לנו גאולה, והגאולה נתפספסה. זה עוד פעם ה-C שאנחנו נופלים ממנו. כן, תראו, זה ממש C שמלמד על משיח. גאולה. זה אני מסכים איתך. אבל יש פה עוד דבר שאנחנו יכולים ללמוד. לכל אחד ואחד מישראל, במיוחד בדורות הראשונים, יש תפקיד. יש תפקיד. הדבר הזה שונה מהדורות שלנו, אבל אני מדבר בעיקרון על ישראל הראשונים. ישראל הראשונים, כל אחד משבטי ישראל, סימל משהו בהנהגת האומה. יש בו כוח פנימי, שהכוח הפנימי הזה היה נדרש לחיים. נדרש לעולם. אי אפשר לגדוע, זה מה שמשה אומר, מוטב יובד משה ואלף כמשה ואל יובד אחד מישראל. יש בתוך בני ישראל כוחות, שהכוחות האלה חייבים שהם יישארו. אי אפשר לגדוע אותם. יש מקום להרחיב בעניין הזה, אבל אני לא עכשיו. יש כוחות בעם ישראל שאי אפשר לגדוע. לכן גם אברהם וגם משה אומרים לקדוש ברוך הוא, לא. לא רוצים שתחליף את עם ישראל באדם אחד. יאיר בן מנשה, יש בו איזה עניין. והעניין הזה, אין לו בנים. מה פירוש אין לו בנים? אין לו בנים, זאת אומרת שהעניין שלו בישראל נגדע. אין לו המשכיות. זה אומר שהכוח שלו הוא כוח שטוב לשעה, לזמן. אבל הוא לא יחזיק מעמד. כרגע, אם אתה מפספס את השעה של הכוח הזה, פספסת. אי אפשר לחזור לאותה נקודה. יאיר בן מנשה סימן גאולה של אותה תקופה. הגאולה בעתיד היא צריכה להתחדש. יהיה חידוש, יהיה מיזוג בין שבט יהודה לשבט יוסף. אבל המיזוג הזה, המיזוג שנכון לשעתו של מחיר, של יאיר, לא יתאים לתקופה יותר מאוחרת. כלומר, יש פה, רוצים ללמד אותנו שיש פה פספוס של שעה. פספוס של שעה. לכן אין לו בנים. אין לו בנים. אין לו בנים. לעתיד, אנחנו נראה שהמיזוגים האלה הופכים להיות יותר ויותר קשים. בית יוסף מסתגר בשלו, ובית יהודה מסתגר בשלו. יש מלחמות. לא משכילים למצוא את האיש שיאחד בין הבתים. מנסים, אבל זה לא הולך. אין לה בנים, למיכל, בת שאול. אין לה בנים. כן, עד יום אותה. אין לה, אבל היא לא זוכה לבנים. פספסנו. פספסנו את המיזוג. גם שם אנחנו מפספסים את המיזוג בין בית שאול לבית דוד. מתי יחזור המיזוג? בעתיד לבוא. בעזרת השם, נזכה גואל צדק. הכל יתמזג.